שבת דף קי"ב, מתחילים בעזרת השם, דף קי"א עמוד ב', במשנה השנייה. אחרי מלחמת העולם הראשונה, לא זאת שאנחנו מונים המלחמה שפרצה לפני כמאה שנה בשנת תרע"ד, אלא המלחמה שפרצה לפני קרוב ל-4,000 שנה, בערך 2,000 שנה מבריאת העולם. נלחמו שם חמשת המלכים, מול ארבעת המלכים שמובא בפרשת לך לך. כתוב שם שכדר לעומר ושאר המלכים אשר איתו ניצחו את המלכים האחרים, וביניהם סדום, את בל המלך סדום. וכשאברהם אבינו שמע מהניצחון הזה, הוא הזדעזע, כי הקרוב משפחה שלו לוט היה צריך לפי זה להיות מבין אלה השבויים. יצא מהר למלחמה, וכמובן הפך את הקערה על פיה, וניצחו שם הקבוצה שבראשם עמד בל המלך סדום. כאות הכרת הטוב, כתוב שם שמלך סדום פנה לאברהם אבינו, אמר לו, קח לך את כל הרכוש, תן לי הנפש והרכוש, קח לך, קח לך. אמר לו אברהם אבינו, הרימותי ידי לכל עליון קונה שמיים וארץ, עם מחוט ועד צרוך נעל, ולא אקח מכל אשר לך. כך כתוב שם. לפני בערך 16 שנה זכיתי להשתתף בטיש, מה שזה נקרא, בשולחן הטהור שעושים בליל שבת, אצל האדמור בעל הנחלת דן ממודזיץ, זכר צדיק וקדוש לברכה. ובשולחן הטהור, זה בדיוק היה פרשת לך לך, ואומר, מה פירוש עם מחוט ועד צרוך נעל? איזה שתי קצוות זה? תגיד, אם מבתים גדולים ועד צרוך נעל, אני מבין, אבל ההפרש בין חוט לבין צרוך נעל הוא לא כזה גדול. אמר האדמור, בא אברהם, אבינו, ללמד אותנו איך אנחנו צריכים להתרחק מאלה שהם רשעים גדולים, שלא יהיה לנו איתם שום קשר. זה מרמז כאן על שני סוגים של קשר. יש קשר של חוט, שזה בדרך כלל קשר ש... קושרים אותו להרבה זמן, קשר של קיימה, קשר שאמור להתקיים, ויש קשר של שרוך נעל, שזה קשר שפותחים אותו כל יום, לפעמים גם כמה פעמים ביום. זה נקרא קשר שאינו של קיימה. אומר אברהם אבינו, אני לא רוצה איתך שום קשר. כך הוא אומר שם לבל המלך סדום, שזה היה רשעות שברשעות, מדינה של רשעים. אומר, לא רוצה איתכם שום קשר, לא חוט, זה קשר של קיימה, לא שרוך נעל, שזה קשר שנפתח ונסגר, זה קשר לא רציני. וזה מה שאברהם אבינו בא ללמד אותנו. במשנה הראשונה של הפרק שעוסק בדיני קשירה, למדנו איך שהיו נוהגים, אלה שהיו מפליגים בספינה, כשהם באים לעגון ולעצור את הספינה, היו קושרים את הספינה למזח, שם לחוף, לנמל. ואיך הם היו קושרים? אז היו תולים באופן קבוע איזה מין טבעת, איזשהו מין קשר על הספינה, שעם זה הם היו נוסעים ממקום למקום. עכשיו כשהם היו רוצים לעצור ולהגון ולקשור את הספינה, היו מוסיפים עוד חבל, מכניסים ומשחילים לתוך אותה טבעת, וקושרים את הספינה אל המזח. אותו דבר גם לגבי גמל. הנקבה של הגמל זה הנעקה. היא מאוד פראית. בשביל לשמור עליה, היא צריכים לעשות כזה מין טבעת, באף, בחותם שלה, לשים כזה מין טבעת, לקשור לה, ואז כל פעם כשהיו רוצים, עכשיו היא הייתה הולכת עם הטבעת כל הזמן, כשרצו לקשור אותה לאיזה מקום, אז היו שמים חבל, משחילים לתוך אותו טבעת, שהייתה קשורה בקשר של תמיד, קשר של קיימה, וככה קושרים אותה לאן שרוצים, והיא לא יכולה עכשיו להשתולל, כי זה מכאיב לה, כי זה מכאיב לה בחותם, באף. ובמשנה למדנו שהקשר שעושים לטבעת הראשונה, שנמצאת כל הזמן בספינה או כל הזמן בגמל, הקשר הזה ודאי נקרא קשר של קיימה, ואם אדם יקשור כזה קשר בשבת, הוא יהיה חייב חטאת. עכשיו, משנה פותה אחת, יש לך קשרים שאין חייבים עליהם כקשר הגמלים וכקשר הספנים. קשר שעושים בגמל, או קשר שעושים בספינה, הקשר הכי סמוך, שאת הקשר הזה משאירים לתמיד, קשר של קיימה שעושים בטבעת הזאת, אם אדם יעשה כזה קשר בשבת, יהיה חייב חטאת. אבל יש קשרים כאלה שהם לא... באותו חיוב של חטאת, כמו קשר הגמלים וקשר הספנים. אלא הדין הוא שאם אדם עשה כזה קשר, הוא יהיה פטור מחטאת. אבל רבנן אסרו לעשות כזה קשר. איזה קשר מדובר כאן? הגמרא תפרש. אבל יש קשר כזה שמותר לעשות אותו לכתחילה. קושרת אישה מפתח חלוקה. בחלוק של הנשים, רש"י כותב, זה היה כמו הגלחים, כמו הכמרים. שהיו קושרים את שני הצדדים של הבגד, היה שרוך בכל אחד מהצדדים למעלה, והיו קושרים צד אחד לכתף השמאלית, צד אחד לכתף הימנית, וככה היו קושרים את החלוק. אז מכיוון שכל יום היו מתירים את הקשר הזה, לכן מותר לקשור את זה. זה לא נקרא קשר של קיימה, מותר לעשות את זה לכתחילה בשבת. וכן, מותר לקשור חוטי סבכה, זה כיסוי ראש שאנשים היו לובשות, זה היה עשוי בצורה של כליאה כזאת, גם זה היו קושרים באיזושהי צורה, אבל היו פותחים את זה בדרך כלל כל יום, אז לכן זה היה נחשב קשר שאינו של קיימה, וזה מותר לכתחילה לקשור אותו. וכן, של פסיקיה. פסיקיה זה מין חגורה רחבה כזאת, שאת שני הקצוות קושרים בעזרת שרוכים, חוטים כאלה. זה גם כן קשר שהוא לא של קיום, ולכן זה מותר לכתחילה. וכן מותר לקשור רצועות של מנעל, שזה נעל סגורה, וסנדל, שזה מין כמו נעל בית. סנדל זה ממש היה בקושי סוליה בזמנם, עם משני טבעות בשני הצדדים שמשחילים בפנים חוט, ועוד איזה שתי אוזניים כאלה, ידיות קצרות. זה כל הסנדל. זה גם כן, הקשר שהיו קושרים את השרוכים שלהם, מותר לכתחילה לקשור את זה בשבת, כי זה גם כן לא קשר של קיום, אלא פותחים את זה באותו יום. ונודות יין ושמן. נודות זה מין כלי מאור. איך סוגרים אותו למעלה? לא היה להם מכסה כמו שלנו. היו פשוט מקופלים את החלק העליון, וקושרים אותו באיזשהו חבל. אז הקשר הזה הוא גם כן לא היה של קיום, אלא היו פותחים וסוגרים אותו כל הזמן, מותר לעשות את זה בשבת. וכן, מותר לקשור כדירה של בשר, שלפעמים מכסים אותה בבגד, שקושרים אותו. גם זה, אתה רוצה לאכול את הכדירה הזאת, הרי לא שומרים אוכל מבושל להרבה זמן, לכן זה נחשב קשר שהוא לא של קיום, אלא הוא עשוי להיפתח, ולכן מותר לקשור אותו לכתחילה בשבת. רבי אליעזר בן יעקב אומר, הגמרא נשארת בספק האם הוא חולק בכלל על מישהו, בכל מקרה הלכה כמותו, קושרים חבל לפני הבהמה בשביל שלא תצא. בפתח של הרפת, של הדיר, של העורבה, אם אין שער, מותר לקשור כזה מין חבל, שהבהמה לא תוכל לצאת. למה? כי זה קשר כזה שפותחים וסוגרים, זה כמו דלת. מכיוון שזה עשוי לפתוח ולסגור באותו יום, זה קשר שהוא אינו של קיימה, מותר לך תחילה לקשור את זה בשבת. בהתחלה, למדנו במשנה, יש לך קשרים שאין חייבין עליהם חטאת. ואז אומרת המשנה, איזה קשרים? אז אנחנו הסברנו שהגמרא תבאר איזה קשרים. אבל הגמרא בהתחלה הבינה שההמשך של המשנה קושרת אישה מפתח חלוקה, כל הרשימה של הקשרים שמביאים במשנה לא חייבים עליהם חטאת. אלא מה כן? אסור. אבל אם אדם יעשה את זה, הוא יהיה פטור, הוא לא יהיה חייב חטאת. שואלת הגמרא, הגוף הקשיה. אמרת, יש קשרים שאין חייבין עליהם חטאת, כמו שחייבין על קשר של הגמלים, או קשר הספנים שעליהם כן חייבים חטאת. אז מה אני מבין? חיוב ההודלקה. לא חייבים חטאת, זה לא אסור מהתורה. האיסורה, אבל איסור מדרבנן, איקה. ואז המשנה מביאה רשימה של דברים שמותרים לכתחילה, רשימה של קשרים שמותר לכתחילה לקשור, ועד ארתנה אחר כך כתוב במשנה, קושרת אישה מפתח חלוקה, קושרת לכתחילה, אין בזה שום חשש. אז אם כן, לכאורה המשנה לא מובנת, ואז הגמרא מתרצת את מה שאנחנו כבר הסברנו במשנה. אחי כאמר, יש קשרים שאין חייבים עליהם חטאת כקשר הגמלים וכקשר הספנים. והמשנה לא פירטה על איזה קשרים מדובר. ומה הניעו? באמת על איזה קשרים המשנה מרמזת שמצד אחד לא חייבים עליהם, אבל מדרבנן אסור לעשות את הקשרים האלה. כאן הגמרא באמת מביאה על איזה מקרים המשנה רמזה כשהיא אמרה, לא חייבים עליהם חטאת, אבל מדרבנן זה אסור. קיטרה דקטרי בזממה. באותו זמם, בטבעת, שקובעים תמיד על הגמל, כשרוצים לקשור את הגמל, משחילים חבל לתוך אותו טבעת, ואת אותו חבל קושרים אחר כך לאיזשהו מקום. או שקושרים את החבל ההוא לזמם. אז הקשר שקושרים חבל לטבעת, זה קשר שהוא לא ממש של קיימה, לא משרים את זה לתמיד, על הגמל, על הטבעת. אבל משרים את זה להרבה זמן, שבוע, שבועיים, משרים את זה להרבה זמן. ולכן אסור מדרבנן לעשות כזה קשר. וכן, קיטרה דקאטרי בהיסטרידה. היסטרידה זה בטבעת ששמים בראש הספינה. אז אותה טבעת, בוודאי שזה קשר של קיימה, אבל החבל שקושרים בטבעת הזאת כדי לקשור את הספינה למזח, לנמל, זה באמת קשר שמצד אחד הוא לא ממש של קיימה, זה לא חיוב חטאת, אבל מדרבנן זה אסור. רש"י כותב שמשאירים את זה לפעמים שבוע או שבועיים. כאן אנחנו יכולים ללמוד מה הגדרה קשר של קיימה, מה הגדרה קשר שאינו של קיימה. עכשיו, קשר של קיימה, קשר שהוא לקיום, זה קשר שהוא לתמיד. עכשיו, מה זה קשר שהוא לא לקיום? שמצד אחד לא חייבים על זה, אבל לא חייבים על זה חטאת, אבל מצד שני זה אסור. אז בדברי רש"י יש שני פירושים למה הוא מתכוון. יש מפרשים שכוונתו היא שאם הבן אדם עושה קשר, רק אם הקשר הזה הוא ליותר משבוע, רק אז זה אסור מדרבנן. אבל אם זה קשר שאמור להישאר עד שבוע, לא כולל שבוע, זה מותר. אבל יש אחרים שלומדים בדעת רש"י שקשר של קיימה שמדרבנן אסור, זה אם הוא משאיר את זה ליותר מיום שלם. יש הוא כותב שבוע שבועיים, כי ככה זה הדרך. יש בזה שני פירושים בדעת רש"י. אבל יש כאלה קשרים שמותרים לך תחילה. ומה הניעו? קושרת מפתחי חלוקה, או כמו שאנחנו מדברים על שרוכים של הנעליים, שזה עשוי לפתוח ולסגור כל הזמן, אפילו באותו יום, ולפעמים גם כמה פעמים באותו יום, וזה מותר לך תחילה לעשות כזה קשר. כמובן, לפי דעתו של רש"י, שאנחנו הולכים כמובן בפירוש של הגמרא עם דבריו של רש"י, שסובר שכל ההבדל בין קשר שחייבים עליו לבין קשר שפטורים, או שזה מותר, זה האם זה לקיום או שזה לא של קיום. אבל בראשונים מביאים גם כן הגדרה שנייה, כמו שכבר דיברנו גם בשיעור הקודם, האם זה קשר מעשה אומן, קשר של אומן או קשר של אדיוט. ובפוסקים כמובן משלבים את שני הכללים האלה. עכשיו הגמרא דנה, דוגמה אחרי דוגמה במשנה, שהמשנה הביאה דוגמאות איזה סוגי קשרים מותר לקשור בשבת. עכשיו, כל דבר צריך שיהיה בו איזשהו חידוש מסוים. שואלת הגמרא, זה שהמשנה כותבת שאישה קושרת מפתח חלוקה. פשיטה, זה הרי עומד להתיר, אז בוודאי שמותר לעשות כזה קשר. מתרצת הגמרא לא צריכה, דאיטלי לחלוק, טרי דשי. יש לה שתי רצועות שהיא קושרת את החלוק הזה. ואפשר להתיר קשר אחד, ואת הקשר השני להשאיר קשור, ובכל זאת יהיה אפשר ללבוש את הבגד כל פעם ולהוריד את הבגד. ואומנם זה בדוחק, אבל זה אפשרי. אני הייתי חושב, מהו דתאימה, אחד המיניו, אחד מהרצועות, בתול למבטיל. זה קשר קבוע והוא מבטל אותו שישאר ככה קשור, ואם כן, מכיוון שאני לא יודע איזה קשר הוא מבטל, אז אני אסור את שני הקשרים. כמה שמלן שאת שני הרצועות מותר לקשור, כי פעם היא מתירה את הרצועה הזאת ופעם היא מתירה את הרצועה השנייה, ואין לה איזושהי רצועה מסוימת שאותה היא משאירה קשור. גם אם היא משאירה כל פעם רצועה אחת קשורה, אין לה איזושהי רצועה מסוימת שאותה היא משאירה. לפעמים היא משאירה את הרצועה הזאת, לפעמים היא משאירה את הרצועה הזאת, אז כל אחד מהם נקרא קשר שאינו של קיימה. דוגמה נוספת שלמדנו במשנה שמותר לאישה לקשור, וחוטי סבכה, את הכיסוי ראש, שזה כמו רשת כזאת, כמו קלוע שתי וערב כזה. של הגמרא פשיטה, זה הרי קשר שפותחים כל יום, כשבאים להוריד את הכיסוי ראש ולהחליף אותו וכדומה, זה דבר שהוא בכל יום נפתח. עונה הגמרא לא צריכה דרוויחה לה, היא לא מעדקת את הכיסוי ראש חזק על עצמה. היא עושה את זה מרווח, שיכולה גם להוריד את הכיסוי ראש בלי לפתוח את הקשר. ובכל זאת, ומכיוון שזה רוויחה לי, זאת אומרת שיכול להיות שיכולה להשאיר את הקשר קשור, ובכל זאת להוריד כל פעם את הכיסוי ראש ולהחליף, אז הייתי חושב שזה קשר של קיימה. מהו דתאימה, משלף שלף עליי, יכול להיות שזה קשר של קיימה, והיא כל פעם שולפת את הכיסוי ראש בלי לפתוח את הקשר. כמה שמלן, דאישה חסה על שערה, אולי מתי שהיא תדחוק את הכיסוי להוריד ממנה, אז כמה שערות יתלשו, והיא לא רוצה שיתלשו לשערות, ומישרא שריא לה, לכן היא בזהירות פותחת קודם את הקשר של הרצועה, ואז מורידה את הכיסוי ראש בצורה כזאת שבטוח לא יתלשו לה כל כך שערות. דוגמה נוספת שלמדנו במשנה, שמותר לקשור הוא רצועות מנעל וסנדל. אומרת הגמרא, התמר. אדם שיתיר רצועות מנעל וסנדל, אז כבר ביארנו את ההבדל בין מנעל לבין סנדל, אולי נבהר את זה בקצרה שוב. מנעל זה כמו מה שהנעליים שאנחנו מכירים היום, שהוא סגור לגמרי מלמטה ללמעלה, עם שרוכים והכל סגור. וסנדל זה שהוא פשוט סוליה, שיש לו שני אוזניים, שני ידיות כאלה, שתי ידיות, ועוד שתי טבעות יותר לכיוון האצבעות, ששם קושרים חבל, ששם משחילים חבל, ואת הרצועה, כמו שזה נקרא בלשון של הגמרא פה, שזה מסובבים סביב הרגל, כף הרגל והרגל, וככה הסוליה נקשרת לרגל. אז לגבי להתיר את הרצועות של מנעל וסנדל, יש לנו שלוש ברייתות שלכאורה סותרות את עצמם. תנא אחד, האדם שיתיר את הרצועות האלה, יהיה חייב חטאת. ותניא אידך, פטור מקורבן, אבל זה אסור מדי רבנן. ותניא אידך, מותר לך תחילה. אז קשיא מנעל המנעל, קשיא סנדל הסנדל. איזה נעל, אדם שפותח את הרצועה חייב, איזה נעל, זה אסור מדי רבנן, ואיזה נעל, זה מותר לך תחילה, וכן בסנדל. איזה סנדל, אדם שמתיר את הרצועה, יהיה חייב חטאת. איזה סנדל יהיה אסור מדי רבנן לפתוח, ואיזה סנדל יהיה מותר לך תחילה. אז מביאה הגמרא דבר ראשון את החילוק לגבי נעל. מנעל, המנעל, לא קשיא. עד הקטני חייב חטאת בדאושקפי. אושקפי זה סנדלר. הרצועה שהסנדלר קושר את האור, את הרצועה לנעל, הוא קושר אותה בקשר כזה שנשאר לתמיד. כל דור וכל תקופה לפי הנעליים שלהם. אבל בכל אופן, מה שהסנדלר קובע בנעל, הוא קובע על מנת שזה יישאר לתמיד, כשהוא קושר את זה, זה קשר לתמיד. לכן, מי שעתיר כזה קשר, יהיה חייב חטאת. מה שכתוב שאדם שמתיר קשר של מנעל, זה אסור רק מדרבנן, אבל הוא פטור מחטאת, פטור אבל אסור. מדובר פה בנעל דרבנן. סנדל של תלמידי חכמים. רש"י מסביר שהתלמידי חכמים יושבים כל היום בבית המדרש. אז כשהם קושרים את הנעליים, הם לא קושרים את זה כזה חזק, כמו שקושר אדם שהוא מסתובב כל היום בשווקים ובמקומות, שהוא הולך ממקום למקום, אז הנעל שלו, אם לא תהיה קשורה טוב, היא תיפול לו מהרגל. לעומת זאת, התלמידי חכמים בבית המדרש, הם הולכים בנחת ממקום למקום, כמעט לא הולכים, אז הם לא קושרים את הנעל כל כך חזק. אז לכן אפשר, הקשר שהם עושים, מצד אחד, יכול להיות שהם יכולים לפתוח אותו, אבל הם לא פותחים אותו כמעט. הם יכולים אפילו שבוע שלם לא לפתוח את הנעל, והם מורידים את הנעל בלי לפתוח את השרוכים. ולכן, מצד אחד, זה אסור להתיר כזה קשר בשבת. מה הסיבה? כי זה קשר שהוא יותר מיום אחד, זה קשר שלפעמים שבוע שלם הוא נשאר קשור. מצד שני, אדם לא יהיה חייב חטאת, כי הקשר לא יהיה לתמיד. הוא יפתח את הקשר בשלב מסוים. אז יקשור שוב, לכן האתרה הזאת בשבת לא יהיה עליה חיוב חטאת. ומה שכתוב, קשר שמותר לך תחילה, מדובר בבני מחוזה, נעל של בני מחוזה, שמקפידים ללבוש טוב, ללבוש בגדים ככה, שיהיו ככה טובים, קושרים נעליים, קושרים אותם אדוק, מה לגמרי. אז הם, בשביל להוריד את הנעל, לא יכולים להוריד את הנעל בלי לפתוח את השרוכים, אז אחד שקושר נעליים בצורה כזאת שאם הוא מוריד את הנעל, הוא חייב קודם כל לפתוח את השרוכים, קשירה כזאת ודאי מותר, כי זה ודאי לא קשר אפילו לא לשבוע אחד, וזה מותר לכתחילה לפתוח כזה קשר. עד כאן דיברנו לגבי רצועות של נעל. עכשיו עוברים לגבי רצועות של סנדל. סנדל, הסנדל לא קשיא. עד הקטן יש אדם שמתיר רצועה של סנדל, הוא יהיה חייב חטאת. מדובר פה בדטאי-איי, סוחרים משמעלים, דקטרי ושקפי. הם קושרים את הרצועות הרי איך זה הולך, כמו שאמרנו, היה סוליה. בשני הצדדים, לכיוון האצבעות, היה שתי כאלה מין טבעות, והיו משחילים בפנים רצועה. הם היו קושרים, הסוחרים משמעלים, קושרים את הרצועה לתמיד. בתוך אותם טבעות. ולכן, אדם שיתיר כזה קשר, יהיה חייב חטאת. זה אסור מהתורה. מה שכתוב שהוא פטור מחטאת, אבל אסור מדרבנן, מדובר בדחומרתה. בטבעת שיש בסנדל, דקטרי אינון, שבן אדם רגיל הלך וקשר. זאת אומרת, אדם קנה אצל הסנדלר רק סוליה. יש שם מין נקבים כאלה שמשחילים בפנים טבעת או איזשהו חבל, וקושרים בצורה ידנית. הלקוח שקנה את הסנדל, הוא בעצמו גם שם את הטבעות הראשוניות. אותן טבעות ראשוניות, לפעמים הקשר הזה לא עשוי לפתוח אותו אף פעם. לפעמים הוא מתקיים שבוע, לפעמים חודש. אבל מה? אין מציאות אף פעם שזה תמיד נשאר. תמיד איכשהו זה קצת נפתח וצריך עוד פעם לסגור את זה, פותחים את זה, לפעמים סוגרים את זה, מסדרים את זה. לכן זה לכתחילה אסור, אבל מי שיקשור את זה יהיה פטור מחטאת. מה שכתוב מותר לכתחילה, מדובר בסנדל דנפקי בי ביטרי. שני אנשים משתמשים באותו סנדל. היום בזמננו כמעט לא מצוי, אם בכלל מצוי דבר כזה. אנחנו לא יכולים להיכנס לנעליים של מישהו אחר. כנראה שבזמנם כן יכלו. הרי הנעליים לא היו כל כך, בפרט סנדלים, לא היו כל כך מקובעות. הרי בעיקר זה מדובר פה על סוליה, ומחברים לזה חבל, רצועה שככה מלפפים את הרצועה הזאת על הרגל. אז אם בן אדם יש לו רגל גדולה, הוא מלפף את זה בצורה מרווחת יותר. ואם הוא רגל קטנה, הוא מלפף את זה בצורה יותר צמודה לרגל. כמו שאפשר לראות מהתמונות של האנשים של פעם, של הסנדלים של פעם, זה היה מלא רצועות כאלה. אז אם יש לו רגל גדולה, הוא עושה את הרצועות יותר ברווח. ואם זה רגל קטנה, אז את הרצועות יותר סמוך. אז אם זה שני אנשים שמשתמשים, הם תמיד יפתחו ויסגרו כל פעם את הרצועות האלה. לכן מותר לך תחילה להשתמש עם כאלה רצועות. וכמו שהיה מעשה עם רב יהודה, כדי רב יהודה, דרב יהודה, שהוא היה אחוה אח דרב סלה חסידה. אבלי, ההוא זוגה דסנדלי, היו לו זוג סנדלים. זימנין דנפיק בי איהו, לפעמים הוא בעצמו יצא עם הסנדלים האלה. זימנין דנפיק בי ינוקי, לפעמים הבן שלו יצא עם הסנדלים האלה. עכשיו, הסנדלים האלה, אבל, המפרשים מסבירים, שזה היה רצועה מחוברת כל כך טוב, כמו שהסנדלר עשה את זה. זה נראה כאילו שהסנדלר עשה את זה. אבל מה? במציאות שהם היו כל פעם משנים את זה לפי הגודל. אתה לקמי די הבאי, בא לרב לשאול אותו, האם מותר להתיר כזה קשר בשבת? אמר לי, כי אי גב נמי. אמר לי, חייב חטאת, כי הבאי ראה, זה היה נראה כמו סנדל של מעשה אומן. כמו של הישמעאלים שקושרים את זה לתמיד, כולי. אמר לי, אז רב יהודה התפלא, אומר, חייב חטאת. כנראה שלא הצגת את השאלה כמו שצריך. רואים מפה ראיה, מבין הרבה ראיות בגמרא, שצריכים לדעת לפעמים להציג את השאלה נכון. אומר לו, אשתה פטור אבל אסור קקה שלי, אני הסתפקתי האם זה אסור מדי רבנן או שזה מותר לך תחילה. חייב חטאת כאמרת לי? זה אני ודאי לא חושב. על זה אפילו לא באתי לשאול. עכשיו הבאי ידע שמדובר פה על תלמיד חכם, רב יהודה, אבל זה רב יהודה, לא רב יהודה המפורסם, שהיה תלמידו של שמואל. זה היה רב יהודה אחר, מה שהגמרא פה אומרת, היה אח של רב סלה חסידה, היה מאוחר יותר. בכל אופן, אז הוא אומר לו, אבל הוא בכל אופן, היה תלמיד חכם גדול, אז הבאי אמר לו, למה לא היה לך ספק אם חייב חטאת? הוא הבין שכנראה הוא ידע שזה לא חייב חטאת. מה הייתה מה שאל אותו? אמר, משום דבחול, נמי, גם בימות החול, זימנין, דנפקנה בינה, לפעמים אני יוצא עם הסנדל הזה, וזימנין, נפיק בינוקה, לפעמים הבן שלי יוצא בסנדל הזה. אז אנחנו כל פעם משנים את הקשר, אנחנו לא משאירים את זה אותו דבר. אמר לי, יחי, אם ככה, מותר לך תחילה, אתה צודק, זה מותר לך תחילה, כי זה קשר שלא מתקיים, אפילו לא ליום אחד, ולכן זה מותר. מעשה נוסף מספר את הגמרא, שהוא בעצם מעשה מתוך שתי סיפורים שהגמרא, מתוך שני סיפורים שהגמרא עכשיו תביא, וזה הראשון מבין שני הסיפורים. מעשה ראשון, רבי ירמיה וכאזיל בתרי דרבי אבאו בקרמלית. רבי ירמיה התלווה לרבי אבאו בדרך בשבת, והם הלכו במקום שההגדרה שלו היא קרמלית. הגדרה של קרמלית זה מקום שאין בו מחיצות, מקום פתוח, זה כמו רשות הרבים, אבל במציאות הרבים לא הולכים שם. מצד שני, זה גם לא רשות היחיד, כי אין פה מחיצות. מצד שני, זה לא רשות הרבים. ובמקום כזה, מהתורה מוטל טלטל. זה לא נקרא כמו רשות הרבים. אבל מדרבנן, עשו לטלטל שם. ארבע עמות, עשו לטלטל משם, לא לרשות היחיד ולא לרשות הרבים. מה שקרה לרבי ירמיה באותו דרך, הפסיק רצועה דסנדלי, נקרא לו הרצועה של הסנדל, וזה נפל לו מהרגל. עכשיו, יש לו בעיה לטלטל את זה בקרמלית, 400, כי בקרמלית מדרבנן אסור לטלטל חפץ, אלא אם כן זה דרך מלבוש. אמר לי, אז רבי ירמיה שמח שהוא עכשיו הולך פה עם רבי אבהו, אז הוא ניצל את ההזדמנות, שאל אותו, מה אני איבד לה? מה אני עושה עם הסנדל? אני חייב להחזיר את זה הביתה, זה חשוב לי, זה יקר לי, להשאיר את זה פה, אנשים יכולים לגנוב את זה, יכולים לזרוק את זה לפח. אמר לי, אז אמר לו רבי אבהו, יש לי בשבילך עצה. שקול גמי לך, תיקח איזשהו גמי, תשים לב שהוא יהיה לך, שהוא ראוי, דחזי למאכל בהמה ולכן הוא לא מוקצה, וכרוך ילווה, תכרוך על הסנדל במקום הרצועה, תנעל את הסנדל וככה תיכנס לבית כשהסנדל נמצא לך ברגל. בסדר? מספר את הגמרא, אביי, אבא קאי קמי דרב יוסף, אביי ישב, עמד, מול רבו רב יוסף בחצר, שזה רשות היחיד, וזה גם מקום שמור, זה לא כמו המקום הקודם, שזה היה קרמלית, מקום פתוח. הפסיק לי רצועה, קרה לו אותו מקרה, נפסק לו הרצועה ונפל לו הסנדל באמצע החצר. אמר לי, אז אביי שאל את רב יוסף, מה היא יביד לי? אני יכול עכשיו להמשיך ללבוש את הסנדל, אני יכול להכניס את זה הביתה? אמר לי, שווקי, תשאיר את זה כאן בחצר. אז שואל את הגמרא, מה ישנה מדי רבי ירמיה? למה רבי ירמיה כן התיר לקשור גמי בסנדל וככה לנעול את זה ברגל ולהכניס את זה הביתה? עונה הגמרא, הטעם, אצל רבי ירמיה, הסנדל נפל בקרמלית, במקום שהוא בקעה, מקום שהרבה אנשים יכולים לבוא לשם, זה לא מקום משתמר, ולא מנטר. לכן התירו לו בדוחק לנעול את זה, לטלטל את זה. אבל הכה פה בחצר מנטר, זה נשמר בחצר, לא התירו לו לטלטל את זה. עכשיו, בראשונים יש פה בלגן אדיר. מה זאת אומרת? מה משנה אם זה, אם זה נשמר פה, זה לא נשמר פה? ממתי דיני מוקצה תלויים, האם זה מקום המשתמר או מקום הלא משתמר? אם מותר לטלטל את הסוליה הזאת, מותר לטלטל אותה גם במקום המשתמר, ואם אסור, אז גם במקום שאינו משתמר אסור. אז יש ראשונים שרוצים לטעון שבגלל שזה הפסד, אז חכמים לא גזרו דין מוקצה, אבל הרבה מאוד מהראשונים מציינים את דבריו של הראב"ד. הראב"ד, וזה מובא גם כן בדברי הר"ן כאן על המקום, יש ר"ן, ברוב הגמרות יש את זה בסוף הגמרא, על הריף, יש את הפירוש של הר"ן. אז הר"ן שם מביא כאן על הגמרא שלנו, הוא כותב בלשון הזאת חידוש עצום ביותר. כותב ככה, אני כתבתי את הלשון כדי שבאמת נקרא את המילים שלו ולא נשנה ולא נזיז, כי זה באמת דברים מאוד דקים. הוא כותב ככה, קרמלית דלא מינטר, קרמלית שזה מקום לא שמור והסוליה של הסנדל לא תשמר שם, לא מקצלי איניש, הבן אדם מלכתחילה לא מקצה מדעתו את הסנדל כשזה נופל ממנו. או מערב שבת, הוא מתנה שאם זה ייפול מנו, יקרה לו בשבת, זה לא יהיה מוקצה, זה צריך לבדוק מתי בדיוק הבן אדם מקצה, האם האדם יכול להקצות בשבת עצמה, או שצריך להקצות לפני שבת, לא ניכנס לזה, אולי זה נולד, אז באמת הוא לא מקצה את זה בשעת מעשה, זה דבר בפני עצמו שצריך פה לדון. בכל אופן, הראב"ד כותב שבן אדם לא מקצה בכלל את הסוליה במקום כזה שהוא לא משתמר. אלא דעתי ילווה לטלטלי על ידי גמי לך, דעתו עליו לטלטל את הרצועה, את הסוליה על ידי גמי לך. זה חידוש אדיר. אבל בחצר דמינטר, בחצר שהסוליה הזאת כן נשמרת, מקצה לי איניש מדעתי, האדם מקצה את זה מדעתו, עד מתקן לי. עד שאחרי שבת הוא יתקן את הסוליה הזאת, ואז הוא יוכל לקחת אותה. כמובן שזה דק מאוד הדברים האלה, כי בוודאי שזה לא תלוי בבן אדם, ואדם יכול להגיד, שמע, אני מבחינתי הדבר הזה הוא לא מוקצה, אני לא מקצה אותו בכלל. זה לא עובד ככה, מה אני מקצה, מה אני לא מקצה. יש פה כמובן, מן הסתם רוב האנשים לא מקצים, ודעת בני אדם היא כזאת. יש פה הרבה מקומות מאיפה ככה להבין את דברי הראב"ד המחודשים האלה. אבל אין לנו ברירה, הגמרא פה היא בעצם מעצמה פותחת פה סימן שאלה ענק. מה זאת אומרת? מקום המשתמר, אתה אומר שזה יהיה מוקצה, מקום שלא משתמר, זה לא יהיה מוקצה. הדברים האלה הם בעצם מעצמם דורשים הסבר, והנה יש פה את ההסבר המחודש של הראב"ד. טוב, המשך הסיפור שהיה כשאביי ורב יוסף, ישב אביי בחצר, ורב יוסף אמר לו, תשמע, אתה חייב להשאיר פה את הסוליה, ואחרי שבת תיקח את זה. כמובן, חשוב להדגיש כאן מה שמביא המשנה ברורה, שזה מדובר בדווקא כשבאדם אין לו ביזיון. אבל אם באדם יש לו ביזיון ללכת ככה בלי נעליים וכדומה, אז התירו לו, כמובן, משום כבוד הבריות, ללבוש נעל וככה ללכת עם זה, עם הנעל הזאת, עם תיקון כלשהו. אבל בכל אופן, שואל אביי את רב יוסף, למה אתה אומר לי שאסור לי לטלטל את הסוליה הזאת? והמנה הוא, הרי אפשר לתקן את זה, וזה כלי, למה שיאסור לטלטל את זה עכשיו? למה זה באמת כלי? אומר ככה, תראה. הסוליה של הסנדל, היו לה שתי טבעות. טבעת אחת החוצה, וטבעת אחת פנימה. מה זאת אומרת פנימה והחוצה? כשבאדם עומד שני רגליים סמוכים, אז שני הצדדים הפנימיים נקראים בפנים, ומה שכיוון החוץ נקרא החיצוני. עכשיו, הדרך היה שכשהטבעת הפנימית נקראה, הנעל הייתה עדיין הייתה חשובה בעיני הבעליה. למה? מה הבעיה? הוא ילך יקשור מעצמו, ידני, איזושהי טבעת, טבעת מעשה ידו, ידיו להתפאר, ואנשים לא רואים את זה, כי זה בפנים, במקום מוסתר. אבל כשנקרא לו הטבעת החיצונית לכיוון בחוץ, זה הוא כבר לא היה מתקן את זה מעצמו. כזה סנדל הוא לא היה מתקן, זה היה מוקצה. אז טוען אביי לרב יוסף, נכון שכאן הטבעת שנקראה לי היא הטבעת החיצונית, אבל דאי בעינה, אם אני רוצה לתקן ולהשתמש עם הסנדל הזה, הפיכנה לי מימין לשמאל. זה לא כמו היום שהסנדלים והנעליים שלנו מסודרים בצורה כזאת שרואים בדיוק איזה סנדל זה הימני ואיזה זה השמאלי. זה היה עשוי פחות או יותר שני הצדדים היו אותו צורה בערך. ובן אדם היה יכול להפוך מימין לשמאל, ואז יוצא שהטבעת שנקראה תהיה הטבעת הפנימית. אמר לי, אז רב יוסף אמר, לא, זה לא מועיל דבר כזה. כי לפי דעתו של רבי יהודה, ברגע שנקראה הטבעת החיצונית, אנחנו אומרים שהנעל הזאת כבר נחשבת נעל קרועה. הסנדל הזה נחשב סנדל קרוע. ואנחנו לא אומרים שמכיוון שאפשר להפוך, זה נקרא סנדל לא קרוע. זה דעתו של רבי יהודה. ובזה בעצם מסתיים הוויכוח בין, הסתיים הדיון בין אביי לבין רב יוסף. עכשיו, למה באמת אנחנו פוסקים כמו דעתו של רבי יהודה? כי רבי יוחנן סבר כמו רבי יהודה. איך אנחנו יודעים שרבי יוחנן סבר כמו רבי יהודה? אמר לי, אז אומר לו ככה, מדקה מתרץ רבי יוחנן את הדברים שלו בסוגיה הבאה, שסוגיה בפני עצמה. את הסוגיה הקודמת סיימנו. שמכיוון שאנחנו סוברים כמו רבי יהודה, שלדעתו ברגע שהטבעת החיצונית נקראה, אז הנעל הזאת היא כבר מוקצת, וכבר בן אדם לא משתמש איתה ולא הופך את הצדדים. לכן הנעל הזאת היא כבר אי אפשר לתקן אותה. אבל עכשיו הגמרא מוכיחה שרבי יוחנן סובר כמו רבי יהודה. מדמתרץ רבי יוחנן, אליבא דרבי יהודה, הוא מבאר טוב ומתרץ טוב רבי יוחנן את דבריו של רבי יהודה, שלפי רבי יהודה, אם הרצועה החיצונה נפסקה, כבר אין כבר שם כלי על הסנדל, שמה מינה הלכה כרבי יהודה. ולכן פסקתי שהסנדל הזה הוא כבר מוקצה ואין לו שם כלי. מה היא? איפה אנחנו מוצאים שרבי יוחנן מתרץ את דבריו של רבי יהודה? וכאן הגמרא מביאה מהלך שלם שמסתיים עם זה שמי שהביא את הסברה פה של הגמרא הוא מלאך, או שהוא בן אדם מיוחד. יש כאן דברים נפלאים ביותר. דתניה יש ברייתא כזאת, תוספתא. סנדל שנטמא. אנחנו יודעים שבדיני טומאה יש את הטומאה הרגילה. האדם שהוא למשל נטמא בטומאת זיווה, אם הוא נוגע במשהו, הוא מטמא אותו. איזה טומאה? טומאה רגילה, יש את האב הטומאה, ויש את התולדה של הטומאה, הראשון לטומאה בדרך כלל. אבל יש את הטומאה המשודרגת, שהיא נקראת טומאת מדרס. שאם אדם עומד אפילו על דבר שראוי לעמוד עליו, כמו על סנדל, על נעל, שהוא יושב על כיסא שמיועד לישיבה, או שוכב על מיטה שמיועדת לשכבה, רוכב על הוקף שמיועד לרכיבה, הוא מתמה בתומת מדרס. מה תומת מדרס אומרת? שכמו שהעזב הוא בדרגת תומה חמורה של אב התומה, גם המדרס יהיה תמה בדרגת אב התומה. עכשיו, סנדל שהיה תמה בתומת מדרס, שנפסקו שתי אוזניו. מה זה אוזניו? זה לא הטבעות. אלה הם שתי ידיות קצרות, שתי כאלה מין רצועות אור שיוצאים מהסוליה קצת כלפי מעלה. נתלשו שתיהם. או שתי תרסיותיו. אלה כן הטבעות שבולטים ששם מכניסים את הרצועות. או שניטל כל הכף שלו, כל הסוליה נתלה. טהור. אין דרך לתקן כזה סוג סנדל. בטל ממנו שם כלי. אז גם אם הוא היה תמה לפני כן, הוא נהיה טהור, כי בשביל שדבר יהיה תמה, צריך שיהיה כלי. אם הוא לא כלי, אז הוא כבר לא תמה יותר. אבל אם רק אחת מאוזניו, נתלש לסנדל אחד האוזניים, או אחת מתריסיותיו, אחת מהטבעות, או שרק ניטל רוב הכף שלו, עדיין תמה, כי אפשר לתקן אותו, עדיין יש עליו שם כלי. ולפי דעת הנקמה, זה לא משנה האם זה הטבעת החיצונה או הפנימית. למה? כי גם אם הטבעת החיצונה נקראה שבאנם לא ילך ככה עם כזה, עם כזה סנדל ברשות הרבים, בכל זאת יש על זה שם כלי, כי אפשר להפוך את, את הצדדים, ואז ברגע שהוא יקח את הסנדל שעד עכשיו היה ימני, ישים אותו שמאלי, אז אם כן יוצא שהטבעת שנקראה היא הטבעת הפנימית, אז אין בעיה. רבי יהודה אומר, אם נפסקה האוזן, או התריסית הפנימית, אז הוא עדיין תמה. עדיין יש לסנדל הזה שם כלי, כי אפשר לתקן אותו. זה לא יהיה גנאי ללכת עם כזה סנדל, כי בצד הפנימי אנשים לא כל כך שמים לב שהוא עשה פה תיקון בעצמו. אבל אם נפסקה החיצונה, הטבעת או התריסית, טהור. כי גם אם הוא יתקן את זה, זה גנאי לאנשים ללכת עם כזה סנדל. רגע, מה הבעיה? אני שואל אותך, רבי יהודה. שיהפוך את מה שהיה עד עכשיו סנדל ימני, שיהיה סנדל שמאלי שלו, מה הבעיה? רואים שרבי יהודה סובר, שלא אומרים את הסברה הזו. אלא ברגע שהטבעת החיצונית נפסקה, אין יותר שם כלי על הנעל הזאת. ורבי יוחנן מפרש את דבריו של רבי יהודה, כמו שמיד נראה. ואמר, אולה, ואיתי, מה, יש כאלה אומרים שמי שאמר את זה, זה רבא בר בר חנה, אבל אמר את הדברים האלה בשם רבי יוחנן. כמחלוקת שיש בין רבנן לבין רבי יהודה, האם כשטבעת או תריסית חיצונה נתלשה, הסנדל כבר לא נחשב יותר כלי, ולכן הוא לא תמה. אותה מחלוקת שיש לעניין טומאה, ככה מחלוקת לעניין שבת, שלפי רבנן, שסנדל שנתלש, אפילו הטבעת או התריסית החיצונה שלו, עדיין יש לו שם כלי, כי אפשר להפוך את הצדדים. מה שהיה בצד ימיני עכשיו בצד שמאל, ייקח, הסנדל הימני יהפוך להיות מעכשיו הסנדל השמאלי, ובתור סנדל שמאלי, הטבעת עכשיו הפכה להיות טבעת פנימית. אז אם כן, זה עדיין יהיה כלי. ורבי יהודה שסובר שלא אומרים את זה, לפי דעתו זה כבר לא יהיה לזה שם כלי, ולכן זה יהיה מוקצה. וכאן הוא מוסיף, אבל לא לעניין חליצה. והגמרא לא מסתדרת עם זה. למה שלא יהיה לזה שם סנדל לעניין חליצה? ואבינן בא, ואז הקשנו, רבי יוחנן אליבא דמן. על מי, על איזה תנא אמר רבי יוחנן שכמו שהוא אומר לעניין טומאה, אם הסנדל נקרא כלי או לא נקרא כלי, ברגע שנתלש לו הטבעת החיצונה, לאיזה תנא מבין התנאים יסבור את אותה דעה שלו גם לעניין שבת, כמו שהוא סובר לעניין טומאה, אבל הוא לא יסבור לעניין החליצה. לעניין החליצה הדעה שלו תהיה שונה. הגמרא מפרטת. אי לימה אליבא דרבנן, אם נאמר שרבי יוחנן מתייחס לדעתם של רבנן, מה דעתם של רבנן? מדי לעניין טומאה, מנה הווי, כמו שלעניין טומאה, סנדל שנתלש, הטבעת או התריסית החיצונה שלו, יש לו שם כלי. למה יש לו שם כלי? כי אפשר מעכשיו, הסנדל, עד עכשיו הסנדל היה סנדל ימני, הוא יהפוך להיות סנדל שמאלי. ובתור סנדל שמאלי, הטבעת שנתלשה היא הטבעת הפנימית. אז כמו שהוא סובר שיש לזה שם כלי והוא עדיין תמה לעניין טומאה, הסנדל הזה, לעניין שבת, נמי מנה הווי. גם לעניין שבת יהיה לזה שם כלי. אבל לא לחליצה. דלאו מנה הוא. לעניין חליצה, אין לזה שם כלי. מה זה חליצה? כמו שאנחנו יודעים, שאם אחד חלילה נפטר מן העולם, והוא לא השאיר אחריו זרע של קיימה, אשתו, האלמנה, לא יכולה להתחתן עכשיו עם מי שהיא רוצה כמו שאר אלמנה, אלא היא נשארת בדין של יבמה. זאת אומרת, אחד מהאחים של בעלה, או שהיא מתחתן איתה, או שחולץ לה. זאת אומרת, יותר נכון, היא חולצת את נעלו הימנית. היא חולצת את נעלו הימנית, ואז עושים את כל התהליך, ואז היא למעשה נהיית מותרת לכל אדם, כמו שאר אלמנה. בכל אופן, חליצה צריך לחלוץ דווקא את נעל ימין. אז לעניין חליצה, הסברו חכמים שנעל כזאת לא נחשבת כלי. דלאו מנהו. נשאלת השאלה, למה? למה לא? והתנן, הרי המשנה כותבת, שאם אישה חלצה את הסנדל של רגל שמאל, כשהיבם נעל אותה ברגל ימין, חליצתה כשרה. אז אם כן, נאמר שהיבם, הסנדל שלו, השמאלי, נתלש הטבעת או הטריסית שלו, החיצונה. גם הוא יעביר אותה עכשיו לרגל ימין, את הסנדל הזאת, והוא ילבש אותה שם, בצורה כזאת, אחרי שהוא תיקן אותה כמובן, בצורה כזאת שהטבעת שעכשיו הוא תיקן, היא תהיה בצד הפנימי, שהוא נסתר יותר, ויעשו חליצה ככה, החליצה תהיה קשרה. אז מה הבעיה באמת להשתמש עם סנדל שנתלש ממנו הטבעת או הטריסית החיצונה? הרי אפשר להשתמש איתו ברגל השנייה. ואלא צריך לפרש שהדברים נאמרו על איבא דרבי יהודה. שרבי יהודה אומר, תראה, מה שאמר רבי יהודה שהסנדל הזה לא נחשב כלי לעניין טומאה, מכיוון שהטבעת החיצונית שלו נקראה, גם לעניין שבת לא יהיה לזה שם כלי, אבל לעניין חליצה כן יהיה לזה שם כלי. אז בואו נראה איך זה מסתדר. מידי לעניין טומאה, לאו מנה הוא. כמו שלעניין טומאה, כלי כזה, סנדל כזה, שנתלש לו הטבעת החיצונה, או הטריסית החיצונה, הוא כבר לא כלי. למרות שאפשר להפוך את הצדדים, רבי יהודה לא סובר את הדבר הזה, שאם אפשר להפוך את הצדדים, בגלל זה יהיה לזה שחשב שהם כלי. כי אנשים כנראה לא הופכים את הצדדים לפי דעתו, של הנעל. הוא לא יהפוך את הנעל הימנית שתהיה מעכשיו הנעל של הרגל השמאלית שלו. אז לפי זה, מידי לעניין טומאה לאו מנה הוא, כמו שלעניין טומאה אתה אומר שכזאת סנדל שנתלש ממנה הטבעת או הטריסית החיצונית, היא כבר לא נחשבת כלי, לעניין שבת, נמי לאו מנה הוא. גם לעניין שבת לא יהיה לזה תורת כלי, ולכן, כמו שלעניין טומאה, זה כבר יהיה טהור מהטומאה שהיה לו לפני כן הכלי הזה, כי אין לו עכשיו יותר שם כלי לסנדל, ככה לעניין שבת אין לזה שם כלי וזה יהיה מוקצה. אבל לא לחליצה. דמנה הוא. לעניין חליצה, נעל כזאת אפשר לקיים במצוות חליצה. כי אין בזה שום בעיה. גם אם זה נעל, נאמר, שמאלית. ונקרא הטבעת הפנימית, הוא יכול להפוך אותה שתהיה מעכשיו הנעל הימנית שלו, ואז היא תחלוץ לו את זה כשנמצאת לו ברגל ימין. אומרת הגמרא, אי אפשר להסביר ככה את דבריו של רבי יוחנן שהוא הולך לפי דעתו של רבי יהודה, כי אימר דאמרינן, חלצה של שמאל בימין חליצתה כשרה, התנאי הבסיסי כדי שאם היבם נועל את הסנדל השמאלי שלו ברגל ימין, בכל זאת היא תוכל לעשות חליצה בסנדל הזה והחליצה תהיה כשרה, זה כזה סוג סנדל שהוא סנדל בתור סנדל שמאלי הוא סנדל טוב. רק הוא לבש את הסנדל השמאלי הטוב ברגל ימין. אחד אלה מלטי, במקרה של לצד שלו, לצד שמאל, מנה הוא? הוא נחשב כלי טוב. אבל האחה, סנדל שהאוזן החיצונה שלו נפסקה, למלטי לב מנה הוא. הוא לא ראוי להשתמש כמו סנדל בצד שמאל, לפי דעתו של רבי יהודה. דאמר רבי יהודה, נפסקה החיצונה טהור. ואנחנו לא אומרים שמכיוון שאפשר להפוך את זה לצד ימין, זה יהיה טוב, לכן זה נחשב כלי. על מלאו מנה הוא, זה לא נחשב כלי בכלל. אז גם לעניין חליצה לכאורה זה לא יהיה קשר. אז אם כן, איך תסביר את דבריו של רבי יוחנן. ניסינו להסביר את זה לפי חכמים, לא הצלחנו. עכשיו אנחנו מנסים לפי רבי יהודה, אנחנו גם כולם לא מצליחים. אומרת הגמרא, רבי יוחנן מוקים את זה כמו רבי יהודה, מפרש דבריו של רבי יהודה, לעולם עלי בדי רבי יהודה. הימה וכן לחליצה, שבאמת לא יהיה לה סנדל הזה שם כלי, גם לא לעניין חליצה. למה? כי סנדל, אם הוא ימיני, אז אני לא אומר שמכיוון שאפשר להפוך אותו לרגל השמאלית, וברגל השמאלית זה יהיה בסדר, אז זה בסדר, אז זה כבר יהיה טוב. לא. כי לפי רבי יהודה, סנדל ימיני הוא ימיני לתמיד, וסנדל שמאלי הוא שמאלי לתמיד. ואם נקרא האוזן, למשל, הטריסית, החיצונה, אין לזה שם כלי, לא לעניין תומה, לא לעניין שבת, וגם לא לעניין חליצה. והכמה שמלן, דחי אמרינן חלצה של שמאל ושל ימין חליצתה כשרה. זה החידוש כאן, שמה שכתוב במשנה, שאם אישה עושה חליצה ליבם, היבמה עושה חליצה ליבם, שהיבם נעל את הנעל השמאלית שלו ברגל הימנית, החליצה תהיה כשרה, דלמילטי, בשביל הרגל השמאלית, הסנדל הזה הוא מצוין. מה נהו? הוא נחשב כלי לעניין רגל שמאל. אבל האחה, ברגע שהרצועה החיצונה של הסנדל השמאלי נקראה, למילטי לב מה נהו? הוא לא ראוי להיות כלי בשביל סנדל של רגל שמאל. אז אם כן, אומר רבי יהודה, שגם לעניין חליצה הוא לא יהיה כשר, גם אם הוא ינעל אותו ברגל ימין. בכל אופן, מזה שרבי יוחנן תורח לבאר את דבריו של רבי יהודה, זה מוכיח שרבי יוחנן סובר הלכה כרבי יהודה. שואלת הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן אחי, וכי סובר רבי יוחנן שהלכה כרבי יהודה? ואמר רבי יוחנן כלל בכל השס, הלכה כסתם משנה. אם אתה קורא משנה ואתה לא רואה תנה שסובר את הדברים האלה, לא כתוב שם של איזה תנה, זה שסובר את הדברים של המשנה, סתם משנה, אומר רבי יוחנן ככה הלכה. ותנן, יש משנה מסכת כלים, סתם משנה. סנדל, הכוונה פה, סנדל של אדם שנטמא בטומאת זיווה, שהוא עצמו דרגת אב הטומאה, אם הוא נוגע בכלי, הכלי נהיה הראשון לטומאה. אבל אם הוא נועל סנדל, הסנדל הופך להיות מדרס. זאת אומרת, הוא בעצמו גם נהיה אב הטומאה. הסנדל עצמו גם כן באותה דרגת טומאה כמו עזב. אז סנדל כזה שהוא טמא מדרס, שנפסקה אחת מאוזניו, נקרא לו אחת מהאוזניים של הסנדל, ותקנה. הסנדל עדיין טמא מדרס. עדיין יש לסנדל הזה שם סנדל, והוא נשאר בתומתו הראשונה שהייתה בו קודם. אם אחרי שהוא תיקן את האוזן הראשונה שנקראה, נפסקה האוזן השנייה, ותקנה. תיקן גם את האוזן השנייה, טהור מלטמא מדרס. אין לו את תומת מדרס, למרות שהוא עדיין כלי, והוא תמיד היה כלי. אין לו יותר תומת מדרס. למה? הגמרא בהמשך תבאר, פנים חדשות באו לכאן. הרי אם היו שתי האוזניים נופלות, זה כבר לא היה כלי. עכשיו זה שנפל קודם אוזן אחת, והוא תיקן אותה. נפלה אוזן שנייה ותיקן אותה. בעצם עכשיו יש פה סנדל חדש. הסנדל החדש הזה לא נטמע במדרס. הוא נטמע כשהוא היה עם שתי האוזניים הקודמות שלו. אז לכן עכשיו כאילו בטל ממנו שם נעל שהיה בו קודם, התומת מדרס שהייתה בו קודם בטלה ממנו, ועכשיו אין בו יותר תומת מדרס. אבל יש בו תומה תמי מגע מדרס. אם הנעל הזאת שהייתה תמיה מדרס בתור אב התומה כמו הזב עצמו, הייתה נוגעת בכלי אחר, או הייתה נוגעת באוכלים, במשקים, הייתה מתמה אותם, ועושה אותם ראשון לתומה. עכשיו, הנעל הזאת בעצמה, גם אחרי שירד מן התומת מדרס, נשאר בתומה, כמו אם היא הייתה נוגעת בכלי אחר, מגע מדרס. היא הייתה נוגעת בכלי אחר, הכלי האחר היא הראשון לתומה, אז גם היא עכשיו יש לה דרגת ראשון לתומה. למה? הרי אתה אומר פנים חדשות באו לכאן, אלא ההסבר הוא מכיוון שלא היה רגע אחד שהסנדל הזה לא היה לו שם כלי, כי כשנקרא אוזן אחת, תקנו אותה. וכשהאוזן השנייה נקראה, האוזן הראשונה הייתה קיימת, כי הייתה כמו מתוקנת. אז זה כאילו שהסנדל נגע בו בעצמו, בסנדל עצמו, ויש בו עדיין תומת מגע. אבל מדרס לא, מכיוון שזה פנים חדשות באו לכאן, כי הם היו מורידים את שתי האוזניים. מפעם אחת כבר לא היה תומה בכלל, אז לכן עכשיו, כשהורידו אחד תקנו והורידו את השני ותקנו, אז לא יהיה בו תומת מדרס, רק מגע מדרס, כי הוא בפועל נגע במדרס, כי כל הזמן היה לו שם כלי. זה המשנה. ואומר רבי יוחנן שככה צריכה להיות ההלכה, כי זה סתם משנה. מדייקת הגמרא. משנה פותחת ואומרת שעם הסנדל שנפסקה אחת מאוזניו, תמה. איזה אחת? מי לאו, לא שנה פנימית ולא שנה חיצונה. אין הבדל אם נקראה האוזן הפנימית או האוזן החיצונה. וגם אם נקראה האוזן החיצונה, יש לו עדיין שם כלי. לא כמו רבי יהודה. רבי יהודה אומר שאם נקראה האוזן החיצונה, אין לו שם כלי. למה לא? הרי מה זה? זה סנדל של רגל ימין? זה חיצונה, רק כל מה שזה סנדל של רגל ימין. מה הבעיה? תחליף את זה, שזה יהיה סנדל של רגל שמאל, ואז זה יצא שזה הטבעת הפנימית. לא, רבי יהודה לא סובר מכיוון שאפשר להחליף את הסנדל, שבמקום להיות סנדל של רגל שמאל, תהיה סנדל של רגל ימין, ואז זה יהפוך להיות הטבעת הפנימית, או האוזן הפנימית, לכן זה יחשב עדיין כלי. רבי יהודה הרי לא סובר את הסברה הזאת. אז אם כן, המשנה הזאת לכאורה לא מסתדרת עם רבי יהודה, ורבי יוחנן הרי סובר כמו המשנה הזאת, כי זה הרי סתם משנה. תרץ את הגמרא, לא. המשנה הזאת היא כמו רבי יהודה. ואחת מאוזניו הכוונה לאוזן הפנימית דווקא, שרק אז, מכיוון שכשהאוזן הפנימית נקרא, אפשר לתקן אותה בחזרה. ואחרי שאתה מתקן אותה בחזרה, זה לא ניכר בכלל שזה הקרוע, כי זה הרי בפנים, זה בין שני הסנדלים, זה לא ניכר, ולכן זה ראוי עדיין. ורבי יהודה מודה שיש לזה שם כלי. אבל חיצונה, מה היא? טהור? היא אחי. המשך המשנה, מה כתוב? עד איתני סייפה. נפסקה שנייה ותקנה, אם אחרי שהוא תיקן את הראשונה, נקרא גם האוזן השנייה והוא תיקן אותה, טהור מן המדרס, אבל תמה מגע מדרס. למה אתה צריך להגיע לזה שהאוזן השנייה נפסקה? נפלוג בדידה, גם כשאוזן אחת נקראה, אתה יכול לחלק. מקרה אחד זה עדיין יהיה תמה מדרס, מקרה שני הוא כבר לא יהיה תמה מדרס. במה דברים אמורים שעדיין יש בו תומת מדרס שנפסקה האוזן הפנימית? שאז אפשר לתקן אותה, אפשר לתקן את הסנדל הזה, ולכן עדיין יש לו שם כלי, והוא עדיין יהיה תמה. אבל אם נפסקה האוזן החיצונה, טהור. למה? כי רבי יהודה, ברגע שנפסקה האוזן החיצונה, אז זה כבר לא, אין לו שם כלי יותר. אז אם כן, למה צריך להגיע לזה שנפסקו שני האוזניים? אלא מזה שאנחנו רואים שנפסקה שנייה, צריך להגיע לאוזן השנייה, סימן שהמשנה הזאת הולכת לפי חכמים, ורבי יוחנן צריך לסבור כמותם, אז רואים שרבי יוחנן לא סובר כמו רבי יהודה, אלא כמו חכמים. אמר רבי יצחק בן יוסף, תהי משנתנו, צריך להעמיד את המשנה הזאת, בסנדל מיוחד מאוד, שיש לו ארבע אוזניים, שאיתם מרימים את הסנדל, וארבע תרסיותים, וארבע טבעות כאלה, שבהם משחילים את הרצועה. ומה הכוונה נפסקה השנייה? הרצועה הראשונה שנפסקה הייתה החיצונה, וגם הרצועה השנייה שנפסקה הכוונה לרצועה החיצונה. שרבי יהודה הרי סובר שאם נפסקו החיצונות, הסנדל יהיה טהור. למה אנחנו צריכים להעמיד את המשנה ככה? כדי שלא לשבור דבריו של רבי יוחנן, שהוא אמר מצד אחד הלכה כרבי יהודה, מצד שני הוא גם צריך לסבור שהלכה כמו הסתם משנה הזאת, וככה הדברים יעמדו על מקומם בשלום. כי את הרבין, הוא הגיע מארץ ישראל לבבל, אמר בשם רב חנן בר אבא, שאמר בשם רב, הלכה כרבי יהודה. ופה הוא אומר בשם רבי יוחנן, ורבי יוחנן אמר אין הלכה כרבי יהודה. זה סותר את מה שאנחנו אמרנו פה. שואלת הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן אחי? וכי רבי יוחנן אומר הלכה היא לא כמו רבי יהודה, ומדקה מתרץ רבי יוחנן עלה דרבי יהודה, כמו שאנחנו הוכחנו בסוף העמוד הקודם, שרבי יוחנן מתאמץ לתרץ את דברי המשנה כמו רבי יהודה. שמה מנה כרבי יהודה הסביר עלי? תרץ את הגמרא, המוראי נינהו, יש מחלוקת המוראים, ועליבא דרבי יוחנן, מה דעתו של רבי יוחנן? רבין אומר שרבי יוחנן פסק כחכמים, ורבא בר חנה אומר שרבי יוחנן פסק כמו רבי יהודה. תנן הטם, למדנו משנה במסכת כלים. כל כלי בעלי בתים שיעורם כרימונים. כלי שנהיה בו נקב, האם הוא עדיין ראוי ועדיין יש לו שם כלי או שהוא כבר נקרא שבר כלי, תלוי מה הגודל של הנקב. ידוע שבכלי חרס, נקב בגודל שזיתים יוצאים מהנקב הזה, בטל מהכלי שם כלי. אבל בכלי עץ, כאן אנחנו מדברים על כלי עץ, של בעלי בתים, לא של סוחרים. סוחרים גם יש להם נקב קטן, זה כבר לא נחשב כלי, כי אף אחד לא יקנה מהם את זה. אבל כלי בעלי בתים שמשתמשים בבית עם הכלי, אם זה כלי מעץ, שיעורן כרימונים. כמו גודל של נקב שיכול לצאת דרכו רימון. אם יכול לצאת דרך הנקב הזה רימון, הכלי הזה כבר נקרא כלי שבור. בא חזקיה, כלי של בעלי בתים שנטמע, והוא ניקב רק בגודל כמוציא זית, שזית יכול לעבור דרך הנקב הזה, אז הכלי הזה עדיין טהור. וסתמו, בעל הבית עדיין חס על הכלי, סתם את הנקב, וחזר וניקב סמוך לאיפה שהיה קודם הנקב, עוד כמוציא זית, וגם את הנקב הזה סתמו. עד שישלימו, כל הנקבים ביחד, נקב שסתמו ועוד נקב סתמו, עוד נקב סתמו, בסוף כל הנקבים ביחד, אם הם עכשיו היו פתוחים, זה היה עד שישלימו למוציא רימון. אבל לא היה אף פעם פתח בשיעור שמוציא רימון. כל פעם זה היה שיעור פתח קטן יותר, אבל עכשיו הכל ביחד זה כמוציא רימון. מהו? הכלי היה בהתחלה תמה. האם עכשיו הוא כבר יהיה טהור כי בעצם נהיה בו נקב כמוציא רימון, או שנאמר לא? כל פעם היה פה נקב כמוציא זית, אף פעם לא היה פה בפעם אחת נקב כמוציא רימון. אמר לרבי יוחנן, רבי, מה הספק שלך? שנית לנו סנדל שנפסקה אחת מאוזניו, אוזן אחת, ותקנה, עדיין הסנדל תמי מדרס. ברגע שנפסקה שנייה ותקנה, טהור כבר מן המדרס. אבל תמם, גם מדרס, הסברנו בכיוון שתמיד היה לו שם כלי. ואמרינן לך, שאלנו, מה ישנה הראשונה, שאם היא נפסקה, האוזן הראשונה, עדיין המדרס, עדיין הסנדל תמם מדרס, דעקה עם השנייה, מכיוון שהאוזן השנייה עדיין קיימת והיא לא נתקע, אז יש הסנדל הזה שם סנדל. גם כשהשנייה נמי, גם כשהיא נפסקה, המתקן הראשונה, הרי את האוזן הראשונה כבר תיקנו, אז יש לסנדל הזה עדיין אוזן טובה, ויש עליה עדיין שם סנדל. למה כבר לא יהיה לטומאת מדרס? ואמרת לן, תרצת לנו על זה, שהתשובה היא, כי פנים חדשות באו לכאן. הסנדל הזה שעכשיו יש כאן, אחרי שתקנו לו את שתי האוזניים, זה כבר לא אותו סנדל שהיה לפני כן שנטמע מהמדרס. אלא זה סנדל חדש. ההכנה מגם לגבי הכלי, שבהתחלה היה שלם, והוא ניקב וסתמו אותו, ניקב וסתמו אותו, ניקב וסתמו אותו, בעצם כל הסתימות האלה ביחד הופכים את הכלי הזה לפנים חדשות. אז פנים חדשות באו לכאן, ועוד פעם, ועכשיו אם כן השיעור הזה, הכלי הזה טהור מהטומאה שהייתה בו קודם. אז אבל בעצם מה ההבדל? הרי גם במקרה של סנדל אמרנו שעדיין יהיה בו טומאה רגילה. אמנם טומאת מדרס אין בו, אבל טומאה רגילה יישאר בסנדל הזה. אז אם כן, גם כאן אנחנו לא מדברים על טומאת מדרס, אנחנו מדברים על טומאה רגילה. ההבדל הוא מאוד פשוט. לגבי סנדל, כשאני אומר פנים חדשות באו לכאן, הטומאה הראשונית שהייתה בו בטלה. זה שהוא נטמע טומאת מגע מדרס, זה טומאה חדשה שניתה בו אחר כך. כי כאילו אני אומר שהסנדל החדש נגעה כאילו כל הזמן בסנדל הישן. אבל לעומת זאת, הטומאה הראשונית ודאי בטלה. כאן לגבי כלי אין טומאה אחר כך, כי כלי שהוא בדרגת ראשון לטומאה לא יכול לטמא כלי אחר. אז אם כן, גם אם אני אומר שהכלי נגע בו בעצמו, הוא לא יטמא מגע טומאת כלים, כי כלי לא מטמא כלי אחר, רק סנדל שהוא בטומאת מדרס מטמא כלים, כי מדרס זה הופך אותו לאב הטומאה, הוא עושה את הכלי השני ראשון לטומאה. אז אם הוא נגע בסנדל, אז הסנדל יהיה ראשון לטומאה, אבל כלי שנטמא נהיה בעצמו ראשון לטומאה, הוא לא יכול לטמא כלי אחר, כי שני לטומאה זה רק אוכל ומשקה, לא כלי. חזקי עמוד התפעל מהתירוץ של רבי יוחנן, קר יעלי, הוא קרא על רבי יוחנן, לט דן בריניש. אתם רואים את רבי יוחנן? זה נראה לכם כמו בן אדם? הוא לא בן אדם, הוא מלאך. הוא מלאך. יקדם רי, כגון דן בר איניש. כשקדוש ברוך הוא אמר, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו, התכוון על רבי יוחנן, זה נקרא בן אדם. זה אדם גדול, אומר רשי. אמר רבי זירא, אמר בשם רבא בר זימונה, אם תאמר שהראשונים, הדורות הקודמים, היו בני מלאכים, ויש גורסים מלאכים, אנו בני אנשים. אנחנו יכולים להתייחס כאנשים. ואם ראשונים בני אנשים, אנו כחמורים. ולא תחשוב כמו חמורים המיוחדים, ולא ככה מורו של רבי חנינה בן דוסה, שכשליסטים גנבו אותו מרבי חנינה בן דוסה, הוא לא רצה לאכול, עד שיחזירו אותו. ולא כחמורו של רבי פרחס בן יאיר, שכשנתנו לו לאכול שעורים ולא נתנו עליהם תרומות ומעשרות, אז החמור לא רצה לאכול, אלא כשאר החמורים. במשנה למדנו, ונודות יין ושמן, שזה כלים שעשויים מאור, שקושרים אותם למעלה, מותר לקשור אותם לכתחילה. שאתה גמרא פשיטא, אז הרי פותחים וסוגרים את זה כל הזמן, אפילו באותו יום, אז זה קשר שאינו של קיים, אה? מתרצת הגמרא, לא צריכה דאיטלי תרתי וני. יש לו שתי אוזניים שמקופפים אותם לתוך הנוד בשביל לסתום אותו, ומספיק לפתוח אחד מהם כדי שיהיה אפשר להוציא יין. מהו דתימה, חד אמיניו, בתולי מבטל, לא? הייתי חושב שאת הקשר שבאחד האוזניים הוא מבטל, והוא משאיר אותו תמיד קשור, ותמיד פותחים רק את האוזן השנייה, ואז אם כן, האוזן שתמיד משאירים אותה קשורה, זה יחשב קשר של קיימה. כמה שמלן, שמכיוון שאין לו עניין דווקא לפתוח את הקשר הזה או את הקשר השני, אז שתי הקשרים האלה נחשבים קשר שאינו של קיימה, ומותר לו לפתוח אותם לכתחילה. למדנו במשנה גם כן לגבי קדירה של בשר, שלפעמים מכסים אותה בבגד וקושרים אותה, מותר לקשור את הקשר הזה ולהתיר. שואלת הגמרא, פשיטה זה עומד להתיר, אז ודאי שמותר לכתחילה לקשור כזה קשר. מתרצת הגמרא, לא צריך הדעית להישלחה. יש כזה מין זרזיף, כזה מין צינור קטן כזה, שדרכו אפשר להוציא את התבשיל בלי לפתוח את הקשר. מה עוד את אימא, בתולי מבטל, אלא הייתי חושב שהוא מבטל את הקשר שישאר קשור, כי הוא יכול להוציא את התבשיל גם בלי לפתוח את הקשר. כמה שמלן שמותר לכתחילה לקשור כזה קשר, כי כן דרכו להתיר את הקשר, והוא לא משתמש דרך אותו צינור, דרך אותו מרזב. במשנה למדנו את דבריו של רבי אליעזר בן יעקב, שהוא אומר, קושרי לפני הבהמה בשביל שלא תצא וכולי. אז למדנו שמותר בפתח של הרפת, דיר, עורבה וכדומה, מותר לעשות כזה מין חבל, לקשור, וככה הבהמה לא יכולה לצאת, כשרוצים לתת לה לצאת, פותחים את הקשר. מותר לעשות כזה קשר בשבת לכתחילה. שואלת הגמרא פשיטא, זה קשר שמתירים אותו באותו יום, אז למה שיהיה אסור? לא צריכה דאית לתרתי איסרי. הוא קושר שני חבלים אחד על השני, לפי פירוש אחד ברש"י. והוא יכול לפתוח רק חבל אחד, והבהמה יכולה לצאת. פירוש אחר ברש"י, שהוא קושר את החבל בשני הצדדים, והוא יכולה לצאת גם על ידי שהוא פתח רק קשר אחד. מהו דתימה? חדה מיניו בתול למבטיל, אולי את אחד מהקשרים הוא משאיר קשור, והוא יכול להוציא את הבהמה גם על ידי שהוא פותח רק קשר אחד, ואז את הקשר השני הוא יהיה חייב עליו. אנחנו לא יודעים בדיוק את איזה קשר השיר פתוח, אז אם כן יהיה אסור לו לעשות אף אחד מהקשרים. כמה שמלן רבי אליעזר בן יעקב, שלא חוששים שאולי הוא יוציא אותה בדוחק, אלא הוא תמיד פותח את הקשרים, או שהוא תמיד כל פעם פותח קשר אחר, ולכן שני הקשרים מותר לקשור. אמר רב יוסף, אמר בשם רב יהודה, שאמר בשם שמואל. הלכה כרבי אליעזר בן יעקב, שבאמת מותר לקשור את החבלים האלה בפתח של הרפת, כמו שביארנו. אמר לי אביי, שאל את רב יוסף, מה, הלכה מכלל דפליגי, חכמים סוברים שאסור לעשות את הקשר הזה בפתח של הרפת? שבשביל זה אתה צריך להגיד הלכה כרבן, הלכה כרבי אליעזר בן יעקב? הרי למה שיהיה הבדל? הרי זה דומה למקרים שחכמים גם התירו, שזה קשר שאינו של קיימה. אמר לי, אז רבי יוסף אמר לו, מה אין נפקא לחמינא? מה אכפת לך? הרי ההלכה היא בכל מקרה כמו רבי אליעזר בן יעקב, אז מה אכפת לך אם חכמים חולקים עליו או לא? ממילא לא פוסקים כמותם. אמר לי, אז אביי אמר לו, מה פירוש מה אכפת לי? גמרא גמור זמות התאי. מה, את הגמרא אנחנו לומדים רק בשביל שיהיה לנו מילים על מה לעשות שיר, ולא אכפת לנו אם הפירוש הוא נכון או הפירוש לא נכון? מה צריך להגיד הלכה כרבי אליעזר בן יעקב, אם אף אחד לא חולק עליו? ועד כאן דף קוף יוד בית.